כריתות דף ד', מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, אחרי הנקודתיים, האוכל חלב. יהודי יצא להתאוורר, נופש, בשוויץ, על הרי האלפים, אחד מהבתי מלון, יום אחד בצהריים, חוזר מאיזשהו טיול, כולו רעב, נכנס למטבח, פותח את המקרר, מוציא משם מנה מוכנה, בשרית, מחמם אותה, אוכל להנאתו, מסיים לאכול, הוא בא לברך ברכת המזון, נכנס בדיוק המשגיח כשרות, שלום עליכם. מה אכלת? זה מה שהיה פה במקרר. אומר, זה המקרר של האוכל לטריפה, למה נגעת בזה? אומר, אתה בטח אכלת מהאוכל שיש בפנים יותר מכזית חלב. מה עושים עכשיו? זמן שבית מקדש קיים, מביאים, אם זה בשוגג, קורבן חטאת, ואם זה היה במזיד, קראת, אחד מה-36 קריתות שלמדנו במשנה בתחילת המסכת. מביאה הגמרא בעניין הזה ברייתא. תנו רבנן, הפסוק אומר, כל חלב, שור וכסף ועז לא תאכלו. תורה מפרטת, שור, כסף ועז, מה המשמעות של זה? תלמד אותנו לחייב מלכות, ככה מדובר, כמו שנראה בהמשך, לא קורבן אלא מלכות, לחייב מלכות, על כל אחת ואחת מהבהמות האלה, על החלב שהוא אכל, יהיה חייב מלכות בפני עצמה, דברי רבי ישמעאל, וחכמים אומרים, אינו חייב אלא פעם אחת מלכות. שואלת הגמרא, מה הטעם של המחלוקת? נאמה באקה מפלגי, בוא נאמר שבזה המחלוקת ביניהם. רבי ישמעאל סבר לוקין על איסור של לאו שבכללות, זאת אומרת, לאו בתורה שכולל כמה פרטים של איסור, שור, כסף, עז, לוקין על כל אחד ואחד מהם בפני עצמו. ורבנן סברי, לא, אין לוקין עליו שבכללות, אלא פעם אחת מלכות ולא יותר. אומרת הגמרא, לא, לעולם סבר רבי ישמעאל, אין לוקין עליו שבכללות. בעיקרון רבי ישמעאל לא סובר שצריך לקבל מלכות על כל אחד ואחד שבתוך הכלל שבתורה. ושאני אחא, כאן לגבי חלב, סובר רבי ישמעאל שמקבל מלכות על כל סוג וסוג. דמייטרי לי קראי, כי הפירוט שהפסוק מפרט את כל הסוגים, מיותר. נכתוב קרא, כל חלב לא תאכלו. מה חסר פה? למה התורה כותבת שור וכסף ועז? למה לי? מה זה מוסיף? אלא שמע מינה, שהם נכתבו לחלק כדי להגיד על כל דבר, מה אכלת? חלב של שור? זה פעם אחת מלכות. גם כבש? עוד פעם מלכות. גם עז? פעם שלישית מלכות. בשביל זה התורה כותבת את זה כדי לחלק. ורבנן, מה הם ילמדו? למה הם חולקים על הדרשה הזאת? הם סוברים, היא לא כתיב שור וכסף ועז. התורה הייתה צריכה לתת לנו דוגמאות על מה היא מדברת, על איזה חלב אסור. אם לא שהיה כתוב שמדובר פה דווקא על בהמה, הווה מינה, אפילו חלב חיה במשמע, צבי, יחמור, החיות הטהורות, הייתי חושב שגם החלב שלהם אסור. לאחי כתב שור, כסף ועז, למימרה, דווקא הם החלב שלהם אסור. דחלב שור וכסף ועז דווקא זה הוא עוד אסור. אבל חלב דחיה, שער איזה מותר. טענה טובה, נכון? התורה מביאה לנו את הבהמות, שרק בהמות, אם אדם אוכל מהחלב שלהם, הוא יהיה חייב, לא חיות, נו. אז באמת, בשביל זה כתוב את הדוגמאות האלה. שואלת הגמרא, שפיר כאמרי לי, באמת הם צודקים חכמים, למה באמת תעמו של רבי ישמעאל שצריך לתת, שמקבלים מלכות על כל אחד ואחד מהם, זה לא מיותר שלושת המילים האלה. הגמרא אלא, נכון, טעם של רבי ישמעאל זה משהו אחר. היינו טעם את רבי ישמעאל, דקסבר אם כן, שהתורה כתבה שור, כסף ועז כדי ללמד שחלב של חיה מותר, לכתוב כל חלב שור, לא תאכלו. קח דוגמה של אחד מהבהמות, כסף ועז, למה לי? שמע מינה לחלק, כדי להגיד של כל אחד ואחד מהבהמות, על החלב שאכלו ממנו יהיו חייבים בנפרד. ורבנן סברי, היא כתב רחמנה כל חלב שור, ולא היה כתוב כסף ועז, הווה אמינא נאלף בגזרה שווה, שור שור מהר סיני. כאן כתוב כל חלב שור. ובהר סיני כתוב לגבי מצוות שבת למען ינוח שורך. מה הכוונה שור? אם אדם יש לו סוס, לא צריך לנוח בשבת. חמור, חיות, מדי שצריכים גם לנוח. מה גבי סיני, חיה ועוף כיוצא בהן, כמו שכתוב בפרשת ואתחנן, בעשרת הדיברות, וכל בהמתך. אז שם מתכוונים גם לכל הבהמות, לכל הסוגי בעלי חיים. אף גבי אכילה של חלב, חיה ועוף כיוצא בהן. ככה הייתי חושב, להכי כתב, רחמנה, שור וכסף ועז. לא כל הבהמות, לא כל החיות והעופות גם, רק בהמה. ממרדהני דה אסור, דווקא כסף, שור כסף עז, אבל דחיה ועוף, החלב שלהם שרי הוא יהיה מותר. נו, אם זה הטעם, אם כן, מה הטעם של רבי ישמעאל? שפיר כאמרי לרבנן, עוד פעם צודקים. אתה לא יכול לכתוב שור, כי אז הייתי אומר כמו השור של שבת, אתה מבין? השור של שבת הרי זה לא הכוונה רק בהמה, זה גם חיה ועוף. אתה תכתוב לי פה לגבי חלב שור? אני לא אבין שזה הכוונה רק לבהמה. נו, אז צודקים חכמים. אלא היינו טעם הדעתם של רבי ישמעאל, דקסבר נכתוב כל חלב כסף, כבש. זה לא כתוב לגבי שבת. עכשיו מדובר על שור, שור זה הכוונה גם חיה ועוף, אבל כבש? זה אולי כל הבהמות ולא החיות והעוף. הנה מי, כל חלב ועז לא תאכלו, אז אני יודע שזה רק בהמות. ואני לא יודע גזרה שווה שור שור מהר סיני. למה התורה כותבת שור וכסף ועז למה לי? שלושת הסוגים, שמאמינה, לחלק. פה זה כבר עניין של חטאת, לחיוב חטאת על כל אחד ואחד מאכילות חלב. ורבנן, למה הם באמת סוברים שחייבים רק פעם אחת חטאת? רבנן סברי, הכתיב כל חלב כסף ולא היה כתוב שור ועז, אבל מן החלב כסף אסור ושור ועז שרי. אני חושב שרק חלב של כבש אסור, אבל של שור ועז יהיה מותר. וכי תימא, מהי אולמי דה כסף? תשאל אותי למה? מה מיוחד בכבש דווקא שהחלב שלו אסור? למה שזה יהיה שונה משאר הבהמות? אולי כבש זה דוגמה, כי מה הוא שונה משור ועז? הייתי אומר, משום דנתרבה בעלייה, הרי גם את הזנב של הכבש מקטירים על גבי המזבח מתי שמביאים קורבן. אז הייתי אומר, ובשביל זה החלב שלו הוא אסור. כדתנא רבי חנניה, הוא למד ברייתא. למה מנה כתוב לגבי האמורים של הקורבנות? האמורים של הקורבנות זה אותם חלקים, אותם איברים מהקורבן שמקטירים על גבי המזבח באותם קורבנות שנשאר חלק לכהנים, יש קורבנות שגם חלק לבעלים. למה מנו את הזנב, את העלייה, בקורבן שמגיע מכבש? למה מנה כתוב האמורים בשור? עכשיו, מאוד מעניין, תגיד, לגבי האמורים של הקורבנות, כתוב באופן מפורט שצריך להקטיר אמורים בשור, אמורים בכסף ואמורים בעז. דכתיב אח בכור שור וגומר, בהמשך כתוב הבכור כסף ובכור עז, גומר את חלבם תקטיר אישה לריח ניחוח להשם. למה צריך לפרט על כל שלושת הסוגי בהמות? אלא צריכי. דהי כתב שור, אבה אמינה כסף ועז, לא אלפינה מיני. אתה רוצה ללמוד מהימורים של שור להימורים של כסף ועז? אי אפשר ללמוד. למה? איקה למפרח, מה לשור? אתה יודע למה הימורים של שור מקטירים על גבי המזבח? זה משהו מיוחד, זה לא דומה לכבש ועז. שור שכן נתרבה בנסחים. אתה יודע כמה נסחים מביאים בשביל שור? יותר משאר, יותר מכבש ועז. חצי העין יהיה לפר. חצי הין, זה הרבה מאוד. שלישית העין, לעיל. עז, מרבית עין לכבש. אז שוב, כיוון שיש לו כל כך הרבה נסחים, אז גם את האימורים שלו מקטירים לגבי המזבח. אבל אתה רוצה להשוות כאן שור? אתה רוצה להשוות כאן את שאר הבהמות, כבש ועז? לא, לא חייב להיות שאת האימורים שלהם מקטירים. לכן התורה צריכה לכתוב מפורש גם על כבש ועז שאת האימורים שלהם מקטירים. אומרת הגמרא, הוא נכתוב רחמנה בכסף, אתה יודע מה אתה צודק, שור זה משהו מיוחד, אם היה כתוב שם שמקטירים את האמורים, לא הייתי לומד לכבש ועז, כי שם באמת יש הרבה נסחים, אבל תכתוב רק בכבש, ואני אלמד לשור ועז מכבש. ונעלף שור ועז מכסף, אתה אומר, לא, איקה למפרח, מה לכסף שכנתרבה בעלייה? הזנב של הכבש מקריבים על גבי המזבח, הנה אנחנו רואים שיש משהו מיוחד בכבש, שהזנב שלו גם כן מקטירים אותו בתור חלק מהאמורים לגבי המזבח. זאת אומרת, דווקא בו התורה מצווה להקריב גם את האמורים. נכתוב רחמנה עז ונלף שור וכסב מיני. מה יש בעז מיוחד שאין בכבש ושור? מה צריך לכתוב גם כבש ושור? תכתוב רק עז ונלמד אותם מעז. מה יקל למפרח? מה לעז שכי נתרבה אצל אדם שמביא קורבן על שגגה של עבודת כוכבים. אדם יחיד שעבד עבודה זרה בשוגג, הוא מביא דווקא עז. הקריבה עז בת שנתה. היא אומרת, שמע, עז, אתה יודע איזה דבר זה מחפר? עבודה זרה! אתה אומר, בסדר, בשביל זה באמת, צריך להקטיר את האמרים שלו לגבי המזבח, אבל כבש ושור, מי אמר שגם אותם צריך להקטיר? לכן צריך לכתוב במיוחד על כל שלושתם. אילכך, לכן היו צריכים לכתוב את שלושתם. שואלת הגמרא, מנחד לא היה לפינם. באמת אי אפשר ללמוד מאחד על שניים האחרים. נכתוב תרתי, נכתוב שניים, ונעלף, חדה מתרתי. כתוב לי למשל שור ועז, אני אלמד כבש, כתוב איזה שתי דוגמאות שאתה רוצה, אני אלמד את השלישי מביניהם. אומרת הגמרא, אתה יודע מה, בוא נלך שניים שניים, נראה. היי נעלף, היי דן, איזה מביניהם תכתוב והשלישי לא תכתוב ותלמד אותו מהם. נעלף שור מכסף ועז, אני כתוב כסף, כבש ועז, שור אל תכתוב. אני אגיד שור בטח, אם יש כבש ועז, מה שונה שור? הייתי אומר, אית להון פרחה. כבש ועז יש פרחה שאין בשור. מה יש בכבש ועז? מה לכסף ועז שכן נתרבו אצל הפסח? קורבן פסח, אתה לא יכול להביא שור, עגל. אתה לא יכול להביא עגל לקורבן פסח. מה אתה יכול להביא? או תלה מהכבשים, או גדי מן העיזים. אז יש מחנה משותף באמת יוקרתי בעניין של כבשים ועיזים. בשביל זה מקטירים את האמורים של מגבי המזבח. מה אתה משווה לי שור? משור אי אפשר להביא קורבן פסח. לא נכתוב כסף ונלף משור ועז. אתה יודע מה? בסדר, נכון. מכבש ועז לא הייתי לומד שור, אבל אולי נלמד משור ועז, נלמד כבש. יתלון פרחה. יש משותף בין עז לשור שאין את זה בכבש. מה יש? מה לשור ועז שכן יתרבה אצל עבודת כוכבים? ציבור שבשגגה עשו עבודה זרה, מה הם מביאים? שור. ויחיד שבשגגה עבד עבודה זרה חייב עז. אתה מבין, גם שור וגם עז, יש בהם עוצמה אדירה. אדם חטא בעבודה זרה, מה יכול להיות חטא יותר גדול מזה? אתה יודע מה מחפר עליו? שור ועז, פילי פלאים. בשביל זה מקריבים את האימורים על גבי המזבח, בסדר, זה תן כבוד לשור ועז, זה משהו מיוחד. אבל כבש לא יכול לחפר על עבודה זרה, אז אולי גם לא צריך להקטיר את האימורים שלו על גבי המזבח. לא לכתוב עז ונעלף משור וכסף. אתה יודע מה, עז באמת, לא פה ולא פה. תלמד, תכתוב כסף ושור, ואני כבר אבין, עז לבד, משור וכבש. יתלון פרחה, מה לשור וכבש? שכן יש בו צד ריבוי. כל אחד יש משהו שהוא יותר מרובה שהוא יותר מרובה, מה? עז, מה שמקריבים אותו, בכבש ובשור יש יותר מעז. לא שעז מקריבים אותו. בשור ובכבש יש כל אחד מהם משהו יותר מעז. שור שמביאים גם נצחים יותר מאשר מה שמביאים מעז, וכבש מביאים גם את הזנב יותר מאשר עז. אז גם בשור וגם בכבש יש משהו מיוחד. זאת אומרת, דווקא בהם יש את הכתרת האמורים, אבל בעז לא. אילכך לא ילפי מהדד. אם מסכם את הגמרא, באמת אי אפשר ללמוד לא שור מכבש, לא משניהם, עז ביחד. לא, אף אחד מתוך שלושתם, אם הוא לא היה כתוב מפורש, לא היינו לומדים אותו מהאחרים. שואלת הגמרא, נו, שפיר כאמרי לי. נו, אז אם כן באמת רבנן טוענים טענה טובה, שור, כסף, עז, שלושתם, צריכים אותם. אז אם כן, איך רבי ישמעאל עומד מזה שהתורה כותבת אותם, שהם מיותרים, ואפשר ללמוד שכל אחד, על כל חלב וחלב של כל אחד מהמינים האלה, חייבים בפני עצמו חטאת. עונה הגמרא, אלא לעולם טעם עד רבי ישמעאל, כדאמרי נן מי קרא. כמו שאמרנו בהתחלה, את הטעמו של רבי ישמעאל, די אם כן, נכתוב, שהפסוק יהיה כתוב כל חלב, ולשתוק, אל תכתוב שור, כסף ועז, אל תכתוב את זה. מה היה אמרת? הייתי כתב שור וכסף ועז למשרי חלב חיה, אתה תגיד, אולי הייתי אומר שיהיה אסור גם לאכול חלב של חיה. כל חלב לא תאכלו, שמעת? לא משנה לי חיה, לא משנה לי עוף, כל חלב לא תאכלו. אמרת התורה, לא, אל תטעה את הטעות הזאת. חיה מותר אחת החלב שלה לאכול, רק בהמות אסור. אולי בשביל זה התורה כתבה שור, כסף ועז. אומרת הגמרא, אחי כתיב, קרא, כשהתורה כותבת את העניין של איסור אכילת חלב, בעניין עד הקודשים, זה כתוב כי כל החל, חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה וגומר ונחרטנו. מה אתה חושב? שאם מדברים איתך על קורבנות, מישהו מדבר על חיה? הרי בקורבנות יש רק בהמה. אין דבר כזה שאדם יקריב צבי על המזבח. בהמה, או שור, או כבש, או עז. אז כמובן שמדברים פה בבהמות. ודבר למד מעניינו, זה אחד מהמידות שרבי ישמעאל בתחילת תורת כהנים כותב, שדבר למד מעניינו, אתה מבין כבר לבד שמכיוון שזה מדבר בקורבנות, העניין של חלב זה רק נוהג בדברים שנוהג בהם קורבנות. אז למה כתוב שור, כסף ועז? אתה יודע למה? שאם אכל אדם חלב של שור, חלב של כבש וחלב של עז, הוא חייב על כל אחד מהם בפני עצמו. שואלת הגמרא, מכלל דרבנן סברי, לא ילפינן דבר למד מעניינו. אז מה רבנן אמרו? שוב פעם חוזרים לאותו בעיה. הרי לפי רבנן, גם הם יכולים לטעון, שור כסף ועז מיותר. כי הרי איפה כתוב האיסור של אכילת חלב? בין הקורבנות. כל אחד מבין שמדובר פה על בהמה, כי קורבן מביאים רק מבהמה. אז זה דבר הלומד בעניינו. מה, הם לא מסכימים עם הכלל הזה של רבי ישמעאל? עונה הגמרא, לא דקולה על מה ילפינן דבר הלומד בעניינו. ודאי שרבנן סוברים את הכלל הזה של דבר שלומדים מהעניין של הפרשה שכתוב שם אותו עניין. ואחה באפליגה, מחלוקת שלהם במשהו אחר. רבי ישמעאל סבר ילפינן לאו מלאו ולאו מקרת. כך גורס רשי. זאת אומרת, בדבר הלמד מעניינו, אנחנו למדים גם לאו שכתוב במקום אחר שיש שם העניין של לאו, כמו שמדברים לעניין בשר בחלב שכתוב בעניין פסולי המוקדשים, לא ניכנס לזה, וגם לאו מקרת, כמו במקרה שלנו, מה שכתוב, כל חלב, שור וכסף ועז לא תאכלו, זה לאו, לומדים את זה מהפסוק שנאמר לגבי קורבנות, כל אוכל חלב מן הבהמה, אשר יקריב ממנה וגומר ונכרתה, אפילו ששם כתוב את העניין של קרת בעניין של קודשים, בכל זאת אנחנו לומדים לאו מקרת, זה דעתו של רבי ישמעאל, כמו ששם לגבי קורבנות, בעניין קרת באמת, אבל זה מדבר רק בבהמה, אז אותו דבר גם חלב, כל איסור חלב מדובר רק בבהמה, אז לא צריך לכתוב שור, כסף ועז, כי אנחנו כבר מקודשים למדים שמדובר דווקא בבהמה, אז אם כן, זה שכתוב שלושת המילים האלה, זה בא ללמד אותנו שאדם שאכל חלב של שור, חלב של כסף, חלב של עז, הוא חייב על כל אחד מהם חטאת בפני עצמו. כאן רש"י מדלג את הארבע שורות הבאות, ומביאים ישר דעתם של רבנן, ורבנן הם חולקים וסוברים, לאו מלאו ילפינן, כשאנחנו אומרים דבר למד מעניינו, רבי ישמעאל, אנחנו מקבלים את זה, שאם יש את העניין של לאו במקום אחד, מלאו במקום אחר, לומדים באמת דבר למד בעניינו, מה שכתוב באותו עניין, לומדים באמת. מה שכתוב לבי בשר בחלב, לא תאכל, ולומדים לעניין בשר בחלב. לומדים מעניין פסולי המוקדשים לבשר בחלב, לא ניכנס לזה. אבל לאו מקרת לא ילפינן. ממקום של ענייני קרת, קורבנות, אנחנו לא לומדים לעניין לאו של אכילת חלב. אז אם כן, מאיפה נדע שמדובר פה דווקא על בהמות? צריך לכתוב דווקא שור, כסף ועז, כדי ללמד שדווקא חלב בהמה אסור באכילה, אבל חלב חיה יהיה מותר. והיא בעייתה, אם אפשר לתראה תירוץ אחר, ראינו טעמה יהודי רבנן, הטעם שלהם כדאמר לי רב מרי לרב זווין, מסכת חולין, אחרי שמדובר שם כל הביור שמוכיחים שההזנה והעלייה נקראת חלב. כמו שכתוב, חלבו העלייה התמימה. חלבו העלייה התמימה, זאת אומרת שהזנה והעלייה נקראת חלב. אז שם שאל רב מרי, אלא מעתה, עלייה דחולין תיצר באכילה. אתה אומר לי שעלייה זנב זה נקרא חלב, מותר לאכול חלב, אסור לאכול חלב. אז אדם ששוחט ויש בשר של זנב, אפילו אחרי ניקור אסור לאכול את זה כי זה נקרא חלב, כך שאל רב מרי. אמר לי, אז רב זביד ענה לו, עליך אמר קרא, כדי שלא יהיה טעות כזאת, אמר הפסוק, כל חלב, שור וכסף ועז. דווקא חלב ששייך בשלושת הבהמות האלה, דבר השווה בשלושתם, שור, כסף ועז בעינן. ולקה, כיוון שאין עלייה בשור ועז, סימן שאפילו העלייה של הכסף מותרת, אלא מה? החלב כמובן יהיה אסור. הילקח, אומרת הגמרא, כי הטה שור וכסף ועז, לפי דעת רבנן, למשרי עלייה דחולין ודעתה. המילים האלה באו בשביל להתיר לאכול זנב של חולין. ולא לעניין... והם לא מיותרים לעניין של להגיד שאם אדם אכל חלב של שור, כסף ועז, כל אחד הוא יחייב בנפרד. רבי ישמעאל אמר לך, אם כן שהפסוק הזה בא בשביל להתיר לאכול זנב עלייה של כבש, למה קרא כל חלב שור וכסף? למה כתוב את המילה עז? אנחנו נבין מזה שזה דווקא דבר השווה בשור ובכבש. למה כתוב עז? עז, למה לשמה מינה לחלק? דווקא מהמילה עז אנחנו למדים. מילה מיותרת. מה אתה רוצה להגיד? שרוצים ללמוד דווקא דבר ששווה גם בשור וגם בכבש וגם בעז. דווקא בו נוהג האיסור. אז זה אתה יכול ללמוד מזה שכתוב. דווקא חלב כזה אסור. זה אתה יכול ללמוד מה שכתוב שור וכבש. שור אין לו הרי עלייה. אז גם הכבש שיש לו, זה לא נקרא חלב העלייה הזאת. כי זה לא דבר ששווה גם בשור. אבל למה כתוב עז? זה מיותר, שמאמינה לחלק, בשביל להגיד שאדם שאוכל חלב של שור, חלב של עז, חלב של כבש, חייב חטאת על כל אחד בפני עצמו. אמר רבי חנינה, מה שאמר רבי ישמעאל, שאדם שאכל חלב שור ועז וכבש חייב על כל אחד בפני עצמו, זה רק לגבי מלכות. שאדם אכל חלב במזיד, בכוונה ובהתרו בו. רבי ישמעאל, לעניין קורבן, שאין מביא אל החטאת אחת, גם אם הוא אכל משלושת הסוגי חלב האלה שהזכרנו, באלם אחד. מה הייתה מה? דלא דמי הדין, לאו. הלאו הזה של אכילת חלב לא דומה ללאו דאריות, ששם באמת יש לאו בנפרד לכל ערווה וערווה בפני עצמה, לכן יש חטאת לכל אחד ואחד. אבל הלאו של אכילת חלב כתוב הכל בלאו אחד, אז לכן זה לא מחלק וחייבים חטאת אחד. תנו רבנן, גמרא מביאה ברייתא, הפסוק אומר בקורבן חטאת, מתי חייבים קורבן חטאת? אדם שעבר ועשה אחת מהנה. אז דורשים שמה שהתורה כתבה ועשה אחת, וגם מה שכתוב הנה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא חייב כמה חטאות על לאו אחד, ועשה אחת, וזה כאילו שהוא עשה הנה, הוא עשה כמה. לומדים מזה לחייב לאו אחד, שאדם עובר עליו, אותו לאו כמה פעמים, על כל אחת ואחת, הוא חייב בפני עצמה. שאם אכל חלב וחלב, שם אחד, אוכל פעמיים חלב עם מקום מסוים בבהמה, על הדקים, באזור של המעיים, או שהוא אכל פעמיים חלב שעל הקוליה, זה מקום מסוים של חלב שאסור. זה בא ללמד אותנו שאם שתי הפעמים האלה היו בשני הלמות, בשני שגגות, הוא אכל, ואז פתאום תפס, רגע, מה עשיתי? אכלתי חלב שאסור, ואז עוד פעם שכח, ואז עוד פעם הוא אכל, ואז עוד פעם הוא תפס את עצמו שהוא לא היה בסדר שהוא אכל. חייב שתיים. אותו דבר אם אדם אכל פעמיים חלב של שתי שמות. פעם אחת אכל חלב שעל הדקים, זה מקום מסוים בבהמה שהחלב שם אסור. פעם אחת אכל חלב שעל הקוליה, שזה מקום אחר בבהמה שהחלב שם אסור. שתי האכילות היו באלם אחד. לא נודע לו בכלל שהוא אכל חלב שזה אסור. באותו שכחה ככה, באותו שגגה. גם אז הוא יהיה חייב שתיים. מאיפה לומדים את הנקודה הזאת? אמר לי רמי בר חמא לרב חסדא, ביש, למה שם אחד בשתי העלמות חייב שתיים? באמת הסיבה, למה אם בן אדם אכל אותו חלב בשגגה, ואז תפס את עצמו שזה חלב וזה אסור, ואז עוד פעם שכח ועוד פעם אכל, מבין למה הוא חייב שתי חטאות? משום דהעלמות מחלקים, זאת אומרת, זה היה פעמיים שגגה. כל פעם שבן אדם נזכר, זה מחלק מהפעם, בין שני הפעמים. אדם עשה מעשה, נזכר ועוד פעם עשה מעשה בשכחה, זה שהוא נזכר באמצע, מחלק בין שני השגגות, זה דבר שבכל התורה כולה. אלא שני שמות של שני סוגי חלב, בהעלם אחד, המאי חייב שתיים. הבאינן העלמות מוחלקים ולקה, הרי אין כאן שני שגגות שהוא חייב פעמיים חטאת, הרי שניהם זה אותו איסור של חלב. אמר לי, הכה במאי עסקינן, כגון דאכל חלב דנותר. אדם אכל חלב של נותר. זאת אומרת, זה היה קורבן שצריך לאכול אותו יום ולילה, קורבן חטאת לדוגמה, אכל אותו אחרי יומיים. קורבן שלמים שנאכל ליומיים, אכל אותו אחרי שלושה ימים. אכל חלב, לא רק שזה חלב, זאת חלב של נותר. במקרה כזה, זה מחייב משום נותר, ומחייב משום חלב. לכן הוא מביא שתי חטאות. שואלת הגמרא, אמר לי, אם כן, שמדובר פה בנותר ובחלב, והוא חייב על שני איסורים שלא קשורים בכלל, נותר וחלב זה שני איסורים שונים לגמרי, נחייב נמי משום קודש? צריך להביא שלושה קורבנות. שני חטאות על זה שהוא עשה, על האיסור שהוא אכל חלב ונותר, שהוא חייב על זה חטאת בשוגג, ועוד השם מעילות על זה שהוא נהנה מהקדש, שלא ביתר, נם אכל בשר קודשים. אלא אמר רב ששת, כגון דאכל חלב דהקדש, דובר פה שהוא אכל לא חלב של נותר, אלא חלב של הקדש. רבי יהודה דתניא אכל חלב נבלה. אדם שאכל חלב של בהמה שלא נשחטה כדת וכדין, היא נקראת נבלה. או שהוא אכל חלב מוקדשים, חלב של קורבן. חייב שתיים. חלב נבלה הוא חייב מלכות על זה שהוא אכל חלב, וגם על זה שהוא אכל נבלה. חלב של קודשים הוא לוקה פעמיים, פעם אחת על זה שהוא אכל חלב, פעם אחת הזה שהוא אכל קודשים, קורבנות, וכל זר לא יאכל קודש. אדם שהוא ישראל, אכל קורבנות, חייב על זה מלכות. רבי יהודה אומר, אדם שאכל חלב מוקדשים, לוקה שלוש. למה? כי יש שני לאווין על זה שהוא אכל קודשים, כמו שנראה מיד. אז אם כן, הוא חייב על זה מלכות שפעמיים, ועוד מלכות על זה שהוא אכל קודש. עצם זה שזר אוכל קודש, על זה הוא גם כן חייב מלכות. אז אם כן, מה שאמרנו שאדם חייב שני שמות של חלב באלם אחד, מדובר שהוא אכל חלב של הקדש, כמו דעתו של רבי יהודה, של חלב של הקדש, יש שני לאווין, לכן הוא חייב פעמיים מלכות. אומרת הגמרא, הפירוש הזה של רב חיסדא גרם למחייכו עלה במערבה, להגו על הפירוש הזה של רב חיסדא. אם ככה, ונוקמה, אפשר להעמיד את הברייתא יותר פשוט, כגון חלב, דשור, וכסף, ועז. ורבי ישמעאל ידע אמר לו, כשלוש, כמו שאמרנו קודם, שרבי ישמעאל סבר, שעל כל סוג וסוג, חלב של שור, חלב של כבש, חלב של עז, על כל אחד חייבים בפני עצמו מלכות. אז תגיד שפה מדובר שהוא אכל שני סוגים, שור ועז, או שני סוגים אחרים, לא משנה. ולכן הוא חייב פעמיים מלכות, כמו דבריו של רבי ישמעאל. על מלוק מה כרבי ישמעאל, מה הסיבה שבאמת לא מוקימים את הברייתא שאומרת שאם אדם חטא שני שמות שונים הוא מקבל אפילו בהלם אחד חייב פעמיים חטאת? דאמר רבי חנינא, מודה היה רבי ישמעאל לעניין קורבן שאינו חייב אלא חטאת אחת. כיוון שהברייתא מדברת לעניין קורבן חטאת, רבי ישמעאל סובר שחטאת הוא יהיה חייב רק חטאת אחת אפילו שהוא עבר על שני שמות. לכן לא הוקימו את זה כמו דעתו של רבי ישמעאל. השתא נמי, גם אם תוקים את זה כמו רבי יהודה, שסובר שאדם שאוכל חלב של קורבן חייב שלוש, לא מתוקמה. אתה לא יכול להוקים את זה כמו רבי יהודה, למה? דאמר רבי אליעזר, מודה היה רבי יהודה לעניין קורבן, שאין מביא אלא חטאת אחת. כל מה שכתוב חייב שלוש זה מלכות, לא חטאת, והברייתא הזאת מדברת על חטאות, אז איך אתה יכול להוקים? רב חיסדא, אתה מוקים את הברייתא כמו רבי יהודה, הברייתא מדברת על חטאות, שאדם יכול לעבור שתי שמות והוא יהיה חייב פעמיים מלכות, אפילו שזה בשגגה אחת. אז מה זה קשור לרבי יהודה? רבי יהודה מדבר בכלל לעניין מלכות, זה שהוא סובר שצריך לקבל כמה פעמים על מעשה, על שתי שמות. אלא, מסבירה הגמרא הברייתא, באיזה מקרה זה מדובר שאדם עובר על שתי שמות הוא חייב, אפילו אם זה בלם אחד פעמיים חטאת, אמר יש לקיש משום בר תהותני, אחא במאי עסקינן, כגון שהחלן, הוא אכל שני החתיכות של החלב, בשני תמחוין. בשני סוגי מאכלים, אחד אכל בתור דבר מבושל, אחד אכל בתור דבר צלי, שני דברים שונים. ולבד רבי יהושע דאמר, תמחוין מחלקין, כשאדם אוכל דבר של איסור בשני תבשילים אחרים, זה מחלק לעניין חיוב חטאת, והוא חייב על כל דבר ודבר בנפרד. אומרת הגמרא גופה, נחזור לגוף הברייתא שעסקנו בה קודם, אכל חלב נבלה. אז קודם כל הוא אכל חלב, ושנית כל הוא אכל נבלה, לכן לוקה שתיים. על אכילת חלב, על אכילת נבלה. חלב מוקדשים, חלב של קורבנות, לוקה גם כן שתיים. אחד על זה שהוא אכל חלב, ועוד אחד על זה שהוא עבר על וכל זר לא יאכל קודש. הוא זר, הוא לא כהן. רבי יהודה אומר, על חלב מוקדשים אם הוא אכל, לוקה שלוש פעמים. אמר לרב שיזבי לרבה, למה שלוש פעמים? אתה יודע מה? זה אני מבין דווקא. ביש למה לרבי יהודה, שהוא אומר שהוא חייב שלוש, היינו דקטיבי קראי, יש שלושה פסוקים שהאדם הזה עבר עליהם ולכן הוא חייב לקבל על זה, על כל אחד מהם מלכות. פעם אחת בפרשת ויקרא, כשמדברים על עניינים של קודשים, כתוב שם חוקת עולם לדורותם, לדורותיכם, בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם, לא תאכלו, לא תאכלו, זה לאו אחד. עוד פסוק, פרשה הבאה, פרשת צו. גם מדברים שם על קודשים, גם על חולין. כתוב שם, כל חלב, שור וחסב ועז לא תאכלו. כמו שדיברנו, אסור לאכול חלב. עכשיו, מה הלאו המיוחד של אדם שאוכל קודש? הפסוק אומר, וכל זר לא יאכל קודש. אז זה עוד לא, בסדר. הקלטה לבין. מובן למה רבי יהודה מחייב שלוש פעמים מלכות. אלא לרבנן שמחייבים באחד שאוכל חלב של מוקדשים, רק שני מלכות. מה הייתה? מה? יש שלושה פסוקים. עונה הגמרא, כסברי, רבנן סוברים, לאו דחוקת עולם בקודשים. לאו וחוקת עולם בקודשים, הלאו של חוקת עולם, מה שכתוב שם לא לאכול חלב של קודשים, נאמר רק לגבי חלב של קודשים, ולאו דחלב שור שכתוב בפרשת צו מדבר רק בחולין. אז אם כן, מדובר דווקא בחלב של חולין ולא של קודשים, וכאן כשהוא אכל חלב של בהמת קודשים, הוא לא לוקה על הלאו של אדם שאוכל חלב של חולין. אומרת הגמרא, לפי דעת רבנן, שיש איסורים שונים לחלב של חולין וחלב של קודשים. מה צריך? חלב מותר לאכול, אסור לאכול. מה זה משנה אם זה חלב של קודשים או חלב של חולין? אומרת הגמרא, עוד צריך, התורה הייתה צריכה לכתוב באופן מיוחד שאסור לאכול חלב של קודשים. ומשם לא היינו לומדים לגבי חולין כלום. היה יכול להיות שמותר לאכול חלב של חולין, אם לא שהיה כתוב מפורש שאסור. אותו דבר מה כתוב רק לגבי חלב של חולין שאסור, הייתי אומר לגבי חלב של קודשים, מותר לאכול. לכן צריכים שכתוב בשני המקומות שאסור. למה? די כתב רחמנה שאסור לאכול חלב בקודשים, אבל אמינה דווקא בקודשים ולחמירה, אתה מבין? קודשים? אסור לאכול זרים, קודשים. דאסור חלבו, אני מבין, טוב, זה דבר שכולם מבינים, יש פה איסורים על גבי איסורים. קודשים, כל אחד מבין שזה משהו שלא כזה פשוט לאכול ממנו, אני יכול להבין שהחלב גם יהיה אסור. אבל חולין, אם לא שהיה כתוב באופן מיוחד שאסור לאכול את החלב של חולין, אני חושב שזה מותר. אמא לא, לא יהיה איסור בחלב, שום אחרי כתב רחמנה, כל חלב שור לגבי חלב של חולין. והיא כתב רק כל חלב שור של חולין, הווה אמינא, חלב דחולין הוא דאסור משום דלא הותר מכללו. פעם ראית מקרה אחד שחלב של חולין מותר, של בהמה? לעולם לא. אז לכן, דאסור באכילה. אבל חלב מוקדשים דה הותר מכללו, הרי העלייה היא נקראת חלב. של כבש, כי הרי מקריבים אותה למזבח, ובכל זאת מותר לאכול אותה בשור ועז. הווה אמינא, מדהותר בשרן, בשר של החלב, מכללו לעניין הזנב, תורה קוראת לעלייה חלב העלייה. התורה התירה לאכול את העלייה הזאת שקוראת לחלב בשור ובעז, רק בכבש היא אוסרת. הייתי אומר, שמע, אם את החלב הזה מותר, אז מה ההבדל? אולי כל החלב הקודשי מותר. אבל מן המדעותר בשרן, השתרינה מכל חלבן. זה שאפשר להקטיר את ה... זה שמקטירים הרי את הזנב של הכבש. אז זה שהתירו לאכול את זה על גבי המזבח, כן? שמקטירים את החלב הזה על גבי המזבח, הייתי אומר, שמה, אם מותר לאכול את החלב הזה של הקודשים, על גבי המזבח, אם מותר לגמרי חלב של קודשים לאכול, צריך, לכן אמרת התורה, לא חלב של קודשים, גם אסור לאכול. אומרת הגמרא ורבי יהודה סבר, רבי יהודה שמחייב שלוש, הוא לא מסכים כמו דעת רבנן שמה שכתוב חלב על חולין זה רק חולין, מה שכתוב אסור לאכול חלב על קודשים זה רק קודשים, לא. אומר כי כתיב חלב שור, מה שכתוב כל חלב שור בעניין הדקודשים כתיב, זה כתוב בפרשת הקורבנות, כתוב שם אחרי זה כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה וגומר ונכרתה, אז אם כן לא יכול להיות שמדובר פה דווקא על בהמת חולין, מדובר פה על קודשים. אז הפסוק שלפי רבנן הוא חולין, הוא עוסק לפי רבי יהודה בענייני קודשים. אלא מכלל, שואת הגמרא אלא מכלל, דרבנן סברי לא ילפינן דבר על עמד מעניינו. בעצם מה אתה בא להגיד? שמכיוון שהאיסור של אכילת חלב כתוב לעניין קודשים, אז אם כן, הפסוק הזה בא לדבר גם על האיסור של קודשים. אז מה אתה אומר לפי דעת רבנן? לא לומדים דבר על עמד מעניינו? זה לא יכול להיות, הם גם צריכים להגיד שאם הפסוק הזה כתוב לעניין קודשים, הוא צריך להיות שייך לקודשים. ואת הגמרא לא, דכולי עלמא בין רבי יהודה בין רבנן מסכימים, ודאי ילפינן דבר על עמד מעניינו, זה אחד מה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, אין על זה חולק. ובאקה מפלגי, המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים זה בעניין הזה. רבי יהודה סבר, למדים לאו מלאו ולאו מקראת. לומדים גם במקרה שהעניין שלו זה לאו ואתה לומד משם לאו, כמו לעניין בשר בחלב שכתוב לענייני פסולי המוקדשים כמו שראינו קודם, וגם לאו מקראת. אז אפילו שכאן הפסוק מדבר לגבי קראת בענייני קודשים, לומדים את זה לעניין הלאו של חלב. רבנן סברי, לאו מלאו ילפינה, אתה יודע מה? דבר הלמד בעניינו, כששניהם אותו דבר, שני המחותנים כמו שאומרים, גם העניין של חלב וגם העניין של קודשים, שניהם זה לאו, אתה יודע מה? אם בעניין של קודשים זה הרי לא אותו דבר, אבל היא בעניין של בשר וחלב ועניין של פסולי המוקדשים, שניהם זה עניין של לאו. יכול להגיד דבר על עמד מעניינו, אני יכול ללמוד ממה שכתוב לא לאכול מפסולי המוקדשים, ללמוד מעניין בשר וחלב, לא ניכנס כרגע לכל הלימוד הזה. אבל שתיהם זה לאו, אני יכול להגיד דבר על עמד מעניינו, אבל פה כשאתה רוצה ללמוד מעניין של קודשים, האיסור של חלב שנוגע בעניין של חולין, להגיד שזה נוגע גם בקודשים, רבנן טוענים לא, לא מקובל עלינו דבר כזה, כי שם זה לא עניין של דבר על עמד מעניינו, כי העניין שם זה קראת, ואתה רוצה ללמוד את זה ללאו, אי אפשר להשוות. לאו מלאו ילפינן, לאו מקראת לא ילפינן כמו שהסבר. אומרת הגמרא, תניא, כל חלב וכל דם לא תאכלו. כל חלב וכל דם לא תאכלו. רש"י לא גורס מה שכתוב כאן את הסוגריים. יש היקש בין חלב לבין דם. מה חלב של קודשים לוקה שתיים. יש שני איסורי לאו בחלף של קודשים, כמו שראינו קודם, כל זר לא יאכל קודש, כתוב שני לאווים. חוקת, כתוב שם גם כן, יכול זר לא יאכל קודש, חוקת עולם לדורותיכם, גם כן, חוקת עולם, זה גם פסוק לעניין קודשים, כתוב שני פסוקים, אז זה מובן. אז חלב קודשים לוקה שניים. אף דם קודשים, אדם שאוכל, לוקה גם כן שתיים. פעמיים מלכות. דברי רבי יהודה, חכמים אומרים, אין בו אלא אזהרה אחת. יש פה רק את האזהרה של הפסוק הזה, לא לאכול דם, פעם אחת מלכות אם אדם אוכל דם של קודשים. שואלת הגמרא, מה ישנה חלב דלוקה שתיים בלא יקשה? למה חלב של קודשים, לפי רבי יהודה, אם אדם אוכל, תקבל פעמיים מלכות, אתה לא צריך להגיע לאיזשהו יקש, תכתב ביתרי קראי, נכון? כי כתוב פעמיים, האיסור לא לאכול חלב של קודשים. פרשת ויקרא, בענייני קודשים, כתוב כל חלב וחודם לא תאכלו, וגם פרשת צו כתוב כל חלב שור וכסף לא תאכלו. ביהודה סובר ששניהם מדברים על העניין של קודשים. דם נמיל בלה וקשה נלקה שתיים. גם בלי יקש, בדם, גם אפשר לקבל פעמיים מלכות אם אדם אוכל דם של קודשים. איזה פעמיים, איפה כתוב פעמיים לא לאכול דם בעניין של קודשים? תכתיב ביתרי לאווין. איפה שניים? פעם אחת, כל חלב וכל דם לא תאכל, כמו שראינו קודם. פעם שנייה, כתוב, וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם, לעוף ולבהמה. נו, אז בשביל מה צריך עוד פסוק? אלא, אימה, מה חלב לוקה שלוש, לא שתיים. אף דם לוקה שלוש. למה? כי שניים לא צריך בכלל את ההיקש. מי חלב? בדם כתוב פעמיים. בדם של קודשים שאסור לאכול, אלא מקבלים בחלב שלוש פעמים מלכות, מי שאוכל חלב של קודשים, ובדם מקבלים גם שלוש פעמים. למה בחלב? אומרת הגמרא, למה? איפה שלושה? איפה שלושה להבין? ומה ישנה חלב דלוקה שלוש? למה באמת? חלב שלוש? איך הגעת לשלוש? דכתיב בי הלין טרי לאווין, הפסוקים שהבאנו קודם, צוות לא תעשה לרגיע נחילת חלב של קודשים, ולאו דזרות, כתוב, אכול זר לא יאכל קודש. עצם זה שהוא אכל קודש, בין אם זה חלב, בין אם זה בשר, לא משנה מה, הוא חייב על זה מלכות. שואת הגמרנו אותו פסוק, אומרת הגמרה, התלעתה, דם נמי, אותם שלוש, הפעם הנוספת שזר אסור לו לאכול קודש, חלב. דם, מה זה משנה? מה אתה אומר שבכל זר לא יאכל קודש? זה לאו שלישי שאסור לאכול חלב של קודשים, כי זה מדובר על כל זר לא יאכל קודש. זה לאו דווקא עניין של בשר, זה עניין גם של חלב. נו, אז זה לאו דווקא עניין של בשר, זה עניין גם של דם. למה הדם צריך להיות נזקק להיקש, ללמוד מחלב, כמו שחלב יש שלושה לאווים, אז גם בעניין של דם יש שלושה לאווים. אותם לאווים שיש לגבי חלב, אותה כמות, יש גם לגבי דם של קודשים. הגמרא יצטריך. צריך היקש דם לחלב כדי לחייב על דם משום איסור זרות. אפילו שזר לא יאכל קודש. סל הקלטה חמינה, הועיל ועם תמאית דם מתומה. מענייני מעילה. אדם שנהנה מדם של קודשים בשוגג, לא יחייב את החיובים שיש בענייני מעילה. קרן, חומש, אשם, כל העניינים של מעילה. לא, בדם לא שייך את זה. לתמאית מזרות, הייתי גם חושב שאדם זר שיוכל דם לא יחייב על הלב, של זר לא יאכל קודש. המשמע לנקשה, לכן יש את ההיקש לחלב, להגיד תשמע, כמו שחלב זר שאוכל חייב על אליו, נוסף, שלישי, ככה גם בדם, דרך ההיקש הזה. שואלת הגמרא ואלה לרבנן, שם אמרו בברייתא, שבדם קודשים יש רק הזהרה אחת, אדם שאוכל דם של קודשים. הרי פה אנחנו רואים, שזו אדם שאוכל דם של קודשים, לא חייב משום זרות, כי רק פעם אחת הוא חייב. כאישה למה יאתה, בשמה התורה באמת מסמיכה בין חלב לבין דם, אם בכל מקרה בדם מקבלים רק פעם אחת מלכות, אם אדם אוכל דם של קודשים. עונה הגמרא, מבעלל כדתניה, צריכים את זה בשמה שנאמר בברייתא. פסוק אומר, כל חלב וכל דם לא תאכל, הוא יקש בין חלב לבין דם. מה לומדים מזה? מה חלב מיוחד? שחלבו חלוק מבשרו. את הבשר אתה יכול לאכול, את החלב אתה לא יכול לאכול. יש הבדל ביניהם. יפה. כל איסור חלב נאמר בבהמות שהבשר שלהם מותר באכילה והם אסורים ואין מצטרפין זה עם זה. לכן בשר של בהמה לא מצטרף לשיעור כזית עם החלב בשביל לחייב עליו. למה? כי הבשר מותר באכילה. אף דם של בהמה טמאה, בשר הבהמה אפילו שהוא אסור הוא לא מצטרף לשיעור כזית ביחד עם הדם. למה? שדמו חלוק מבשרו לעניין החומרה של האיסור. הרי לאכול בשר של בהמת מאה זה אסור, לאכול דם זה אסור, בהמת מאה, גמל, סוס, כל אלה. אסור לאכול את הבשר, אסור לאכול את הדם. אבל האיסור של, עם כל הכבוד לאיסור של בשר של בהמת מאה, האיסור של אכילת דם הוא יותר חמור מזה. כי הרי זה איסור של קראת. אכילת בשר זה איסור לא תעשה. אז לכן, הם לא מצטרפים. מצד שני, הוציא דם שרצים, שדווקא שם זה לא חלוק מהבשר, כי הדין שלהם הוא אותו דין. אוהיל ודהן דמם חלוק מבשרם, כי הרי אכילת דם ואכילת בשר, האיסור שלהם אותו איסור כמו שמיד נראה, מצטרפים לשיעור כזית לחייב על האכילה של כזית, של בשר ודם ביחד של שרצים. שואלת הגמרא, והא, מהכא נפקא? איך לומדים את הדין הזה מהיקש? מהתם נפקא, זה לומדים את זה מפסוק. וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, לימד על דם השרץ והשרץ, שמצטרפים זה עם זה, זה פסוק, זה לא פשוט עניין שבגלל שהבשר לא חלוק מהדם. עונה הגמרא, באמת לומדים את זה מהפסוק, אבל צריך גם את ההיקש. אליו הקה אישה, סלגלת החמינה, מה שכתוב שדם השרץ והשרץ מצטרפים זה עם זה, הנמילה לטומאה. זאת אומרת, אנחנו יודעים הרי ששרץ, אחד מהשמונה שרצים שמורים בתורה, מטמאים במותם, בשיעור של כעדשה. עכשיו, אם יש בשר פחות מכעדשה, ואם אדם זה מצטרף לכעדשה, הייתי אומר שזה מצטרף לעניין טומאה, אבל אכילה של כזית, הייתי אומר שאולי זה לא מצטרף, אבל האכילה, אימה לא, כי השיעור זה יותר גדול, השיעור של אכילה בכזית. שמינה נקישה שמצטרפים גם לאכילה. אמר רבי נהיל כך, זה שהגמרה הביאה את הברייתא, אנחנו עכשיו למדים, דם נחש ובשרו מצטרפים ביחד, כי אין איסור על הדם בנפרד. לכן האיסור של האכילה של דם ובשר של נחש מצטרפים. מהי כמה שמלן? היינו הקשה, זה בדיוק מה שאנחנו לומדים בהקש, מה החידוש בנחש באופן מיוחד. נהג מראה סלגת תחמינה, שרץ דהתרבה לטומאה, דם השרץ והשרץ מתרבה מהפסוק לעניין טומאה שמצטרפים כעדשה, התרבה, אז גם התרבו לשיעור כזית באכילה. אבל נחש לא יתרבה לטומאה, כיוון שנחש הוא לא אחד מהשמונה שרצים. הרי שרץ, לא כל שרץ מטמא כשהוא מת. רק אחד מהשמונה שרצים שהתורה מונה אותם. יש שרצים, אחד מהשרצים שמוסכמים, לפי מה שידוע לנו על כל הדעות, זה עכבר לדוגמה. שרץ שכשהוא מת הוא מטמא בוודאות. אבל נחש הוא לא מהשמונה שרצים בוודאי. אז לא יתרבה לאכילה, הייתי חושב, כמה שמע לנקה אישה, כל מי לדעין דמו חלוק מבשרו, משמע, לומדים מהיקש הזה, שהוא מצטרף לעניין שיעור אכילה, גם נחש, שהוא לא מהשרצים שמתמים. אמר רבה, שלוש קריתות האמורות בדם למאי. למה התורה כותבת שלוש פעמים חיוב קרת בעניין דם? הפסוק אומר, כל נפש אשר תאכל כל דם ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. זה פעם אחת. פעם שנייה כתוב, ואיש איש מבית ישראל אשר יאכל כל דם, ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם והכרעתי אותה מקרב עמה. פעם שנייה קראת. פעם שלישית, נפש כל בשר דמו הוא כל אוכליו ייקרת. שלושה פעמים את העניין של קרת באיסור אכילת דם. למה? אחת לדם חולין. עונש קראת על אדם שאוכל דם של בהימת חולין, ואחת לדם קודשים, דם של קורבנות, ואחת לדם התמצית, דם שאוכל מהדם של הבהימה אחרי שהיא מתה, על זה הוא גם כן יהיה חייב. שואלת הגמרא, מה פירוש יש חיוב קראת על אכילת אדם דם שיוצא אחרי שהבהימה מתה? הניחא לרבי יהודה דתניא, דם התמצית באזהרה, לפי דעתו של תנא קמא, אדם שאוכל דם של בהמה אחרי שהיא מתה, הוא עובר על מצוות לא תעשה. לא. רבי יהודה אומר בקרת. בסדר? אז מובן, למה התורה כותבת פעם שלישית קרת בדם לעניין דם של אחרי המיטה, דם התמצית. אלא לרבנן, שלומדים שאין קרת בדם התמצית, ההיא פעם שלישית שכתוב קרת, למה היא עתה, מה זה בא ללמד אותנו? עונה הגמרא, שואלת הגמרא בנוסף, ואפילו לרבי יהודה, הרי העונשים של קרת, אדם שאוכל דם חולין, ואדם שאוכל דם התמצית, לא לומדים אותם אותם קריטות שרבא לימד. נפקא ליה מן כל דם, שמעו פרשת אחרי מות. כתוב שם איש איש, המשך שם כתוב, אשר יאכל כל דם, אחרי זה כתוב, והכרעתי אותם מקרב עמם. המילה כל, רבי יהודה דורש, דתניא, מביאים את זה פה בברייתא, רבי יהודה אומר, לא מספיק שכתוב איש איש אשר יאכל דם. מה תלמוד לומר כל דם? מה המילה כל באה להוסיף? אין לי אלא, אם היה כתוב רק דם, אין לי אלא דם קודשים, דם קורבנות, שהנפש יוצא בו בזמן השחיטה או המליקה. שהוא מחפר, על ידי שזורקים את הדם הזה למזבח, אני מבין, הדם הזה יש לו משמעות. דם חולין ודם התמצית, שהם לא ראויים לכפרה על גבי המזבח, זריקת הדם. מאיפה אני יודע ששם גם כן יש חיוב על האכילה, חיוב קראת? מנין תלמוד לומר כל דם. אם כן, השלוש קריטות שמורים בדם לא נאמרו על דם התמצית, וגם לא על דם חולין, לפי רבי יהודה, כי הוא דורש את שני אלה מהפסוק כל דם. אלא אומרת הגמרא, אימה, מה שרבא דיבר זה רק לפי דעת רבנן באמת, לא לפי דעתו של רבי יהודה. ובאמת, אין חיוב על דם התמצית. ומה שכתוב, שלוש פעמים קריטות, אחד לדם חולין. שערי רבנן לא לומדים את זה מכל דם כמו רבי יהודה, לומדים את זה מהפסוק של קראת שכתוב פעם אחת בדם. ואחד לדם קודשים, קורבנות, דם של קורבנות. ואחד לדם כיסוי, דם חיה ועוף שכיסו אותם באפר ואחרי זה התגלה. אם אכלו מזה חייבים קראת, אתה חושב, שמע, זה כבר כיסו את זה באפר, זה הפך להיות כמו אפר, כמה שמלן שגם על זה דם שאכל כזה תהיה חייב קראת. ואמר רבא, חמישה לוין האמורים בדם, למה? יש חמישה פעמים לוין שכתובים בדם. רש"י מביא ארבעה פעמים. פעם אחת, כל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם. פעם שנייה, דם כל בשר לא תאכלו. פעם שלישית, לא. פעם ראשונה, חוקת עולם כל חלב וכל דם לא תאכלו. פעם שנייה, כל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם. פעם שלישית, דם כל בשר לא תאכלו. פעם רביעית, לא תאכלנו על הארץ, תשפכנו כמים. זה רש"י מביא, במסורת הש"ס, מביא שגרסה שהיה פעם ברש"י, כנראה נשמט, עוד לאו פרשת ראה, רק הדם לא תאכלו. אז יש חמישה פעמים, לא תעשה, לא לאכול דם, של מה חמישה פעמים? מסביר רבא, אחת לדם של בהמה וחיה ועוף של חולין, ואחת לדם של קודשים, ואחת לדם כיסוי, מה שאמרנו שהיינו חושבים שזה בטל באפר, זה כבר נהיה כמו אפר, כמה שמלן שזה אסור. ואחת לדם איברים, אסור לאכול דם של איבר מן החי, אפילו שהוא עדיין לא מת, הבהמה עדיין לא מתה. ואחת לדם התמצית, אחרי שהבהמה כבר מתה, הדם שיוצא ממנה, גם כן חייבים עליו. אסור, גם הוא יש עליו לאו. אמר רבי אלה, כתוב לגבי מעשר שני, מעשר שני, אדם שיש לו תבועה, נותן תרומות ומעשרות, חלק מהשנים הוא מפריש מעשר שני, המשמעות של זה שצריך להעלות את הפירות, את התבועה לירושלים, כן? צריך לאכול את זה בטהרה. זה אומר שאם אדם אכל מעשר דגם ותירוש ויצהר מחוץ לירושלים, הוא לא פדע את זה, יש אפשרות גם, אדם יש לו הרבה פירות, איך הוא יעלה את כל זה לירושלים? אז פשוט הוא פודה את זה בכסף, הקדושה עוברת לכסף והפירות הם חולין, עושה עם זה מה שהוא רוצה, את הכסף מלא לירושלים, שם הוא קונה אוכל, משובח והכל בכסף הזה. אבל אם הוא לא פדה את הפירות של מעשר שני, הוא אוכל את זה מחוץ לירושלים. אדם כזה לוקה שלוש. כתוב, לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך, תירושך ויצריך. תורה כותבת דגנך, שזה חמשת מיני דגן, תבועה, תירושך, ענבים, ויצהריך זיתים. אדם אכל את שלושתם, חייב שלוש פעמים לאווים, על כל אחד מהם. שואלת הגמרא, והן לוקין על לאו שבכללות. הרי אנחנו אומרים שכשהתורה מונה פרטים בלאו אחד, לא לוקים על כל אחד מהם בנפרד. שאני הכה, פה זה שונה לגבי מעשר שני שאוכלים חוץ לירושלים, דמייטרי קראי. הפסוק הזה פשוט מיותר, למה? מכדי, כתב רחמנה, בציווי של לאכול מעשר שני כתוב, ואכלת לפני השם אלוקיך, בירושלים, מעשר דגנך, תירושך ויצריך. אם כן, אנחנו רואים כבר שמעשר שני צריך לאכול בפנים, לפני השם אלוקיך, בירושלים, אין. אבל מחוץ לירושלים לא. למה לידי כתב רחמנה לא תוכל לאכול בשעריך, מחוץ לירושלים, מעשר דגנך ותירושך ויצריך? זה מיותר. המילים האלה באים לחלק, שכל דבר שאתה אוכל, תירוש, דגן, יצר, על כל אחד בנפרד זה מצוות לא תעשה, כי פשוט הפסוק מיותר. שואלת הגמרא, עדיין הפסוק הזה לא מיותר. אם מההוא, מהפסוק ואכלת, מעשר דגנך תירושך ויצריך, הווה אמינא אני מילי בעשה. התורה אומרת תאכל, מצוות עשה. אין שאם לא תאכל בשעריך, בסדר, זה לאו שמגיע מתוך העשה. מזה שכתוב מה כן תעשה, אתה מבין שאם, אתה מבין מה אתה אמור לא לעשות. תאכל כן בתוך ירושלים. אז אתה מבין לבד שמחוץ לירושלים לא. אבל זה לא נקרא עדיין מצוות לא תעשה. זה נקרא לאו הבא מכלל עשה. כאילו אתה מבין מה צריך לעשות, אז אתה מבין מה לא. אז עדיין לא יהיה מצוות לא תעשה. אבל בלאו אי מה לא, עמתו לאחי, בשביל זה צריכים את הפסוק. כתב רחמנה לא תוכל לאכול בשעריך. לאוק מי בלאו. להגיד שאדם שאוכל מעשר שני מחוץ לירושלים, לא רק שהוא עובר המצוות עשה, הוא עובר גם המצוות לא תעשה, אבל עדיין זה לא מיותר. ועדיין היינו יכולים לומר שלאו שבכללות הוא, זה לאו שהתורה כוללת בו כמה פרטים ולא אמורים לקבל עליו מלכות. עונה הגמרא, אם כן, נה מקרא לא תוכל לאוכלם בשעריך. אתה כבר מבין, היה לי מצוות עשה, יש לי פה מצוות לא תעשה. כתוב שמה, שמה תביאו את, את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם ומעשרותיכם. מה צריך להיות כתוב כאן? מעשר דגנך, תירושך ויצריך, למה לי? מה חסר? תכתוב. לא תוכל לאוכלם. המילים האלה מיותרות. בשביל ליחוד אכילה דכל חד וחד, לייחד אכילה לכל סוג וסוג. תירוש, יצער, דגן, כל אחד מהם חייבים עליו לב בפני עצמו. עד כאן השיעור על דף ד'.